אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
תמיד אני מדברת איתו מראש, כל בן אדם חדש שאני רוצה לצלם, אני מבדדת איתו.
וגם לא בן אדם חדש, כל פעם שמצלמים,
כן, באופן כללי.
וכל פעם שכאילו המערכת יחסים שלנו היא די פתוחה בימינו, אז גם היא שוכבת לפעמים אנשים מחוץ לצילומים, ובאופן כללי כל פעם מה שמאוד החוויה הזאת של הצלם הביאה אותנו ללמוד וממש להעריך, זה תקשורת ופתיחות ולא משנה מה עושים, תמיד שואלים, תמיד יש מקום להגיד לו, תמיד יש 100% תקשורת, תוך כדי צילומים, מחוץ לצילומים, אתה כן. אחד עם השני.
טוורקית היא יוצרת פורנו ומהישראליות הראשונות ב-Only Fans. בן זוגה החתולי הוא עורך וידאו, אנימטור ואפטריסט. היום בסקס אפיל הם הולכים לספר לכם על Only Fans ועל הפורנו הביתי שלהם.
היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, ואיתי באולפן, טוורקיטי וחתולי. שלום.
אהלן, מה נשמע?
איזה מתוקים אתם, תודה שבאתם.
תודה לך.
תודה שהזמן.
Yeah. זה לא פרק רגיל, כי אתם בעצם עוסקים במקצוע שהוא לא בדיוק רגיל, ואנחנו הולכים לחקור את המקצוע הזה איתכם במהלך הפרק הזה. למאזינות ולמאזינים אני אספר שאת בת 27, נכון? ואתה בן 36?
האמת ש-28 החל משלשום.
מזל טוב!
מזל טוב!
זה טרי. אז את בת 28, אתה בן 36, אתם כמעט 7 שנים ביחד?
7.5 שנים.
וקרתם בפסטיבל מידברן.
כן. ב-2014 פשוט התחלתי איתו, כי הוא נראה לי ממש חמוד. ומאז אנחנו ביחד, בייסיקלי.
בלתי נפרדים גם, כזה, אתם כל הזמן ביחד.
די, חוץ בשנה שהיינו פרודים, אז אנחנו כזה גרים ביחד, ועכשיו גם עובדים ביחד, אז ליטרלי כל הזמן, אחד עם השני.
ותמיד, גם כשלא עשינו את זה, היינו מסוג האנשים שהם מבלים את רוב הזמן שלהם ביחד.
כן, דבק.
הרבה ניסיון בדבק.
תספרו קצת במה עסקתם בשנים הראשונות של ההיכרות.
אני עסקתי יותר באופנה, אני גם למדתי איך כזה עושים גזרות של בגדים ותופרים אותם, ואז גם היה לי עסק לזה, שתפרתי כל מיני בגדים לפסטיבלים, להופעות, לפי הזמנה, וחתו לי.
אני הייתי, באתי מרקע של קולנוע, למדתי קולנוע, ועבדתי כאפטריסט, אנימטור, צלם, תאורן, כל דבר בעסקי המצלמה.
ובאיזשהו שלב התחלת לעבוד גם כחשפנית, נכון?
כן. בסביבות גיל 20, אז עבדתי כחשפנית, כזה כמה חודשים פה, כמה חודשים שם, והיה אספקטים שממש אהבתי, והיה אספקטים שהיו לי אינטנסיביים בעבודה.
מה אהבת ומה לא אהבת, נגיד? מה לך קשה ומה לך קל?
אהבתי כאילו להיות כוסית ולא פייה, וכזה גרם להרגיש טוב עם עצמי, והיה אינטראקציות כיפיות, והיה אנשים שהיו כזה קצת קשוחים, ופחות רציתי שהם יגעו בי, וזה היה בתקופה...
הלקוחות, מה שנקרא.
כן, זה היה בתקופה שכזה מותר היה לגעת לבחורות בחזה, ולא תמיד התחשק לי, היו אנשים שהיו קצת גסים, והמגע היה קצת קשוח לפעמים.
עד כמה את יכולת להגיד לא, או לסרב ללקוח או משהו כזה?
בגדול אני יכולתי, אבל הרגשתי שהיה כזה... קצת לחץ בכל זאת כזה לזרום וכאלה ש...
כאילו הציפייה המערכתית ממך כחשפנית הייתה לשרת...
היה כזה אווירה, כן, של כזה... בתכלס עדיף שתעשי מה שהם רוצים. וזהו.
וגם נראה לי הרווח שלך היה מאוד תלוי בכמה נתת לאנשים להיות באינטראקציה איתך.
כן, ברור, זה מחייב כזה.
זה התמריץ בעצם עבור החשפנית, לתת כמה שיותר שירותי אקסטרות בעצם, כדי לקבל את השכר היותר גבוה, אבל אני מניחה שזה קצת משחית את הנפש מאיזשהו בחינה.
כן, זה היה פשוט מאוד מתיש, וזה היה גם הרבה שעות לעבוד בלילה, ומתי שכאילו המנהלים אומרים, והמועדונים שהם רצו משמרת כמעט כל יום או משהו כזה, כאילו... עושים את זה אינטנסיבי בכוונה.
אז היו דברים קשוחים, והיו דברים שהיה לך נחמד, נגיד האופנה היה לך נחמד, נכון? בעצם נכנסת לזה מהמקום האופנתי.
ללבוש סלאטי אוטפיט, ולהופיע, לעשות וורק על הבמה, להתפשט, דברים שאני מאוד אוהבת לעשות. אני כאילו עשיתי במהלך השנים סתם במסיבות פטיש וכאלה לכיף.
מה, מופעים?
אני אוהבת להופיע, אני אוהבת את הקטע של הפרפורמנס.
כן.
כן, שנינו גם כשסתם בפסטיבלים, שנפגשנו במידברן, נפגשנו סביב זה ששנינו היינו אנשים מאוד צבעוניים, שמאוד אהבו למשוך תשומת לב, ללבוש את התלבושות הכי מרשימות, ולהכין בעצמנו גם להפציץ.
כן, היינו מכינים כזה כל מידברן, עשינו כזה מרתון יצירה, היינו מכינים תלבושות.
כן, שנינו תמיד מאוד נהננו להיות אטרקציה. גם כשלא עסקנו בזה.
המאזינים והמאזינות לא רואים, אבל באמת אתם אנשים מאוד צבעוניים, עם שר ורוד וקעקועים, וחזות כזאת שקשה להישאר אליה אדישים.
כן, אנחנו מאוד בולטים.
החשפנות השפיעה בצורה מסוימת על הזוגיות שלכם? כאילו, זה יצר קונפליקטים מסוימים, או ש...
באופן כללי, בגלל שזה היה לי קשוח, אז הגיוני שזה השפיע על היחסים שלנו, והיה כל מיני קשיים. ובסוף גם סוג של הגענו לזה ביחד, שעדיף שאני לא אעשה את זה, כי זה לא עושה לי ולנו טוב.
כן, זה בהחלט יצר מתחים בזוגיות, זה הביא אותה לסיטואציות קשות מדי פעם, לאינטראקציות שהן לא הכי נעימות, ומשאירות אותה קצת מרוקנת כשהיא מגיעה הביתה. והיה הרבה מתחים סביב זה. זה לא היה הדבר הכי טוב לנו כזוג, אבל אני כן חושב ש... היו תהליכים שהיא עברה בחוויה הזאת שכן היו חיוביים, כאילו תהליכים של קבלה עצמית של הגוף, ושל להופיע מול קהל.
כן, וגם האינטראקציות עם הלקוחות, אני כזה, ממש כזה למדתי להבין אותם, ולהגיע ממקום יותר סימפטי, ולדעת מה הם רוצים, וכיף להם, כאילו אני מרגישה שזה עוזר לי בהמשך הדרך שאני...
כאילו רכשת שמה את היכולות האלה להיות יותר חמלה כלפי אנשים בטח.
כן, ולדעת לדבר עם גברים חרמנים.
איך מדברים עם גברים חרמנים?
פשוט לדעת לעשות להם טיזינג, חרמן אותם עוד, להדליק אותם ולקנות עוד תוכן, ולצפות בתוכן שיהיה.
שזה מה שאתם, את בעצם משתמשת בקישור הזה היום, יש לך עמוד של OnlyFans.
נכון.
תספרי כזה על מה קרה בעצם, בתקופת הקורונה הקמתם את זה?
נכון. פתחתם את זה? אז אני אחזור קצת אחורה, אז אחרי שהפסקתי להיות חשפנית, אז עבדתי באופנה, והייתי כזה מודל עירום לצלמים וצעירים ודברים כאלה, והבנתי שאני די כזה אוהבת מה שאני עושה, אני אוהבת לדגמן ולהצטלם, ופתחתי עמוד באינסטגרם, התחלתי לצבור שם עוקבים, בהתחלה זה היה סתם כזה לקבל עוד עבודה בדוגמנות בתקווה, ואז גיליתי דרך בחורות מחול שאני עוקבת אחריהם, שיש דבר כזה פטריון ואונלי פנס, והתחלתי להתעניין.
מה ההבדל בין שני האתרים האלה?
פטריון זה אתר שהוא יותר ליוצרי תוכן באופן כללי, הוא פחות מוכוון לתוכן מיני, ומותר שם רק עירום אומנותי.
בעצם זה אתר סגור למנויים משלמים, זאת אומרת, כן. התוכן הוא ניתן למי שמשלם
כן,
כסף עליו.
כן, יש
כן,
כאילו...
זה פלטפורמה שנותנת לאנשים לתמוך ביוצרי תוכן שהם אוהבים.
בעיקר
זה...
מוזיקאים יש בפטריון.
מלא מוזיקאים, מלא יוטיוברים. נכון. כמעט כל קהילת היוטיוב בימינו עובדת על פטריון.
כן, אז בהתחלה...
אין הרבה כסף ביוטיוב.
וואלה.
הפטריון היה לתקופה קצרה כמה חודשים,
אבל פטריון לא באמת נתנו לה לעשות את התוכן שהיא רוצה, יש שם הרבה צנזורה.
כן, הם התחילו לחסום לי דברים, וזה...
התחלת לקבל נוטיפיקציות שהורדנו לך תכנים, כי הם לא נאותים, מה שנקרא.
כן. אז היה לי בהתחלה פטריון, ואז שמעתי על OnlyFans ופתחתי OnlyFans, וממה שידוע לי, אני הישראלית הראשונה שפתחה את זה.
במטרות מיניות. בטח היו דוגמניות לפני או משהו כזה, או בכלל, ישראלית בכלל.
אני לא יודעת אם מישהו מישראל בכלל שמע על OnlyFans לפני שאני פתחתי את זה, זה היה כזה מאוד ראשוני. אז כן, פשוט הייתי כזה עושה צילומים עם ידיד שלי שהוא צלם, והייתי מעלה לפטריון ואז ל-OnlyFans, ובהתחלה זה היה כזה יחסית בקטנה, רק צילומי כזה רומנותי, ואז לקראת מתי שהתחילה הקורונה, אמרתי, אני מרגישה מספיק בנוח לעשות תוכן שהוא יותר מיני מזה.
זה היה איזה חצי שנה לפני.
זה היה באוגוסט לפני שנתיים וקצת, כן, בדיוק.
עד שהיא מצאה את ה-OnlyFans, בכל הפלטפורמות היה בעיות של צנזורה. אינסטגרם חסמו אותה, פטריון חסמו אותה.
אינסטגרם זה עד היום, והיא מנהלת ממש מאבק מול שחקניות פורנו ועובדות מין, בגלל שכל הזמן חוסמים להם חשבונות.
נכון, כן. אפילו בחורות שלא בהכרח מעלות תוכן מיני, אפילו כאלה שעושות קוספליי סקסי, אז גם אותם חוסמים, הם ממש יוצאים נגד זה, אז אני גם נמצאת בפלטפורמות אחרות.
וגם לך חסמו את חשבון האינסטגרם בעבר.
כן, מחקו לי, אני כבר לא יודעת כמה פרופילים.
איזה 6 חשבונות אינסטגרם.
6, 7 פשוט מחקו, ופעם אחרונה בבת אחת מחקו את כל הפרופילים.
במצטבר הייתי אומר שבטח מחקו לה כבר איזה 80 אלף עוקבים.
מטורף.
כן, זה מציק, אבל...
כן, ואז הגיעה OnlyFans, שנתנה לה לעשות מה שהיא רוצה.
כן.
תסבירו קצת מה זה OnlyFans למי שלא מכיר.
אז זה אתר שאתה יכול לשלם דמי מנוי, ולראות את התוכן, ולפעמים יש גם תוכן אקסטרה בתשלום שנשלח בהודעות.
הוא גם יותר מוכוון מיניות לעומת פטריון בעצם. זאת אומרת, OnlyFans ממש זה הספשלטי שלו.
הוא מאפשר... כזה כמעט הכל, חוץ מדברים שהם קצת לא חוקיים וכאלה, דברים בתחום האפור, מבחינה של מיניות, לעלות פורנו, הוא די מאפשר את רוב הדברים. מאוד פתוח במובן הזה.
אז לא חסמו לך את הפרופיל מאז שפתחת אותו.
לא, למזלי.
בעיקר מה שהוא מאפשר זה קשר ישיר בין היוצרי תוכן המיניים לבין הקהל.
כן, אני עונה בהודעות.
אתה לא נרשם לחברת הפקה או לפלטפורמה שמעלה סרטונים של אנשים, אתה נרשם לפרופיל של קיטי, שבעצמה מכינה את התכנים, מדברת איתך, התקשורת היא ישירה ופתוחה. זה נראה לי באמת המהפכה שאוניפנס עשה.
כן, כאילו במקום סתם לראות פורנו באיזה פורנב או אתר גדול, אז זה משהו הרבה יותר אישי, הם יכולים לדבר איתי, אני עושה לייבים בערך פעם בחודש.
כמה עוקבים יש לך באוניפנס?
בתשלום יש לי בסביבות ה-600.
וואו, יפה.
ויש לי גם פרופיל חינמי שיש שם. מעל 6,000.
ומאיפה האנשים מגיעים? בהתחלה הם היו בטח ישראלים, או...
זהו, ב-OnlyFans, אתה צריך בעצמך להביא את התנועה מאתרים אחרים, אז אני מפרסמת בסושל מידיה. חוץ מאינסטגרם, אז יש לי טוויטר, טלגרם, רדיט, פייסבוק.
אין סוף פלטפורמות חברתיות, כן. הכל התחיל מהאינסטגרם, ששם היא בנתה את עצמה ומשם הגיע הקהל, שבהתחלה היה כמעט אקסקלוסיבית ישראלי. היום, מאז שאינסטגרם לא נותנים לנו להתקיים יותר, אז אנחנו בעיקר מפרסמים ברדיט, ושם הקהל הוא יותר בינלאומי.
מגניב. עד כמה OnlyFans גדולה בקרב ישראלים? כאילו כמה ישראליות יש שם, שיש להם עמודים כמו שלך?
זהו, מבחינת היוצרי פורנו הייתי אומרת שיש כזה אולי כמה עשרות סך הכל, אבל יש מלא בחורות שהן נגיד מעלות או אומנותי או דברים רומזיים, אז זה כאילו הרבה יותר.
ויש גם דוגמניות, נגיד עדן פינס, שהיא מעלה כזה תמונות עם תוכן יותר מיני חשוף בעמוד שלה של OnlyFans.
הייתה תקופה ש-OnlyFans פשוט תפס מלא תשומת לב ציבורית, ואז נראה לי הרבה סלבס מכל המגוון הקשת פתחו עמודים פשוט כדי... חלק באמת באופן כנה כדי לייצר עוד פלטפורמה של תקשורת ישירה עם הקהל, ונראה לי הרבה גם פשוט כדי לתפוס גל על משהו פופולרי.
לגמרי.
בגלל שזה מדיום אודיופוני, ולא רואים אתכם, אז אני אשמח אם תתארו את סוג הפורנו שמבחינה ז'אנר, ואיך זה נראה, או מה האג'נדה שלך.
כיפי, שמח, חמוד, צבעוני, בגדול.
מאוד יפני גם, נכון?
כן, אני מאוד מושפעת מאופנה יפנית, מאנימה, מכל מיני דברים די חנונים. באופן כללי, אני משתדלת לצלם מה שכיף לי ומדליק אותי, כאילו, מהנקודת מבט שלי, אז...
שנינו חנונים שמאוד אוהבים התרבות יפנית, אנימציה יפנית, סרטים מצוירים.
אמרתם אנחנו... קוספליי בדיוק.
קוספליי, כן. אנחנו מושפעים מהדברים שאנחנו אוהבים, ובסופו של דבר זה מה שאנחנו אוהבים, כאילו.
באיזה שלב התחלתם לשתף פעולה ביחד? אמרת שבהתחלה עשית תמונות עם צלם, ידיד שלך?
כן, בהתחלה הייתי יותר מתפעלת את זה בעצמי, ואז כשהתחילה הקורונה, והיה כזה בום בכמות של עוקבים, ובכמות של כסף שעשיתי, אז החלטנו בעצם שהוא יצטרף לעסק הזה
כן,
שלי.
כן, הייתה ממש קפיצה, נראה לי בין מרץ 2020 לאפריל 2020.
כן, משהו כזה.
מכמה מאות דולרים לאלפי דולרים.
ואז הבנתם שאתם בעצם יכולים להתפרנס מזה.
כן, אמרנו, יאללה, ננסה. נראה שזה הולך טוב.
וכמה סרטונים את מעלה בשבוע, או יש לזה חוקיות מסוימת?
זה די איך שבא לנו, זה מה שכיף בפלטפורמה הזאת, שליטרלי אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, פשוט מן הסתם עדיף להגיד לא עוקבים, למה לצפות.
אנחנו ייצרנו לעצמנו סטנדרטים, כאילו אנחנו מנסים לעשות, אני בגלל הרקע של הקולנוע, מאוד חשוב לי שהכל ייראה הכי טוב, וישמע הכי טוב, והתאורה תהיה הכי טובה, והיא בגלל הרקע של האופנה, והאהבה שלה ל...
את תופרת את התלבושות שלך בעצם, בכל אקט, זה נורא
מגניב. כן, אני לא את הכל, אבל אני תופרת הרבה, ואני עושה איפור, ואני כזה, ממש אוהבת לעשות לוקים, מגניבים וחמודים באופן כללי.
כן, שנינו מאוד משתדלים שזה ייראה פשוט יהיה הכי טוב שזה יכול להיות. כן. ואנחנו משתדלים להוציא כל שבוע סרטון אחד באורך מלא, פשוט כי זה סטנדרט שיצרנו לעצמנו.
נכון.
אורך מלא זה 40 דקות כזה? כאילו כזה?
זה מעל חצי שעה.
בין 20 ל-40-50 דקות בדרך כלל, לפעמים זה גם שעה, שעה וחצי, תלוי כמה כיף היה לנו בצילומים.
בדיוק.
זה מאוד משתנה.
תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן, קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך? ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם ונשתמע.
יש לך גבולות מסוימות או דברים שאת לא תעשי או לא תצלמי או כאילו...
הגבולות האישיים שלי, אני לא אוהבת כזה דברים שכוללים הפרשות גוף יותר מדי.
בהתחלה היית עושה מין אירוטיקה כזאת, כי את מצלמת עושה טוורקינג בעירום או דברים כאלה, ואז התחלת פשוט לצלם ממש פורנו לכל דבר בעצם.
כן.
כן, באפריל, כשהייתה את העלייה הזאת ואני הצטרפתי, אז די התחלנו בבת אחת, בהתחלה זה היה עם הפלאפון, פשוט צילמנו את עצמנו עושים סקס, ואלינו סרטונים לא מאוד מקצועיים ולא מאוד זה, פשוט שלנו מזדיינים, ולאט לאט זה... נהיה יותר ויותר רציני, התחלנו להביא חברים שהצטלמו איתה, התחלתי אני לצלם אותה מזדיינת עם אנשים אחרים, מזדיינת או עושים סקס?
לא, את יכולה,
אפשר להזדיין, מותר להזדיין בפודקאסט הזה.
מותר להזדיין בפודקאסט.
מצוין.
אנחנו מעודדים הזדיינות, תזדיינו. לכו להזדיין כולכם.
זה עשינו, אז לאט לאט זה נהיה יותר רציני, שלישיות עם בחורות, עם גברים, עם... זה, כן, זה מאוד תפס חיים של עצמו.
כן, בזמן האחרון צילמתי הרבה שלישיות.
ומי הפרטנרים זה אנשים שיצא לכם לשכב איתם בעבר? כאילו אנשים חדשים או אנשים מאוניפנס?
בהתחלה, כשרק התחלתי את האוניפנס, לא היה כמעט אנשים שגם עשו פורנו בארץ.
כן, היה מאוד קשה למצוא אנשים לשיתופי פעולה בהתחלה.
כן, זה היה כזה יותר חברים, איזה ידיד טוב שלנו ש... עשינו את השלישייה לפני הצילומים, ו...
אז כבר הכרתם כזה אחד את השני?
זהו, זה בעיקר אנשים שהכרתי, ואז שנהיה יותר יוצרי תוכן שגם מרגישים בנוח לצלם פורנו, אז זה כזה הכרתי אותם, מצחיק כזה, הרבה פעמים אני נפגשת איתם לפני, מדברת איתם, רואה מה מרגישים בנוח, כי חשוב לי גם שיהיה כיף, וגם ליצור אינטימיות מסוימת. זהו, אז יש הרבה בחורות יוצרות תוכן שכבר צילמתי איתם, ויש זוגות.
היה אפילו פעם אחת שבן אדם שהיא סוג של הכירה רק דרך פייסבוק, נרשם לאונליפנס כן. שלה, ואז הם התחילו לדבר ונפגשו לצלם סרטון. כן. אני צילמתי אותם.
כן.
מעולם לא נפגשו אין פרסן לפני זה.
וואו.
כן.
אז בעצם, ולא עשיתם חזרות? זה היה כאילו ניסה...
זה היה פשוט כזה, כן, פשוט זורמים כזה.
איזה כן. מגניב.
בדרך כלל היא כן משתדלת כזה להתפגש עם אנשים ולשכב לפני שהם מצטלמים, כאילו לייצר באמת איזשהו בסיס של פתיחות ואינטימיות, וכאילו מאוד חשוב...
תרגול בעצם.
ובאופק כלי, מאוד חשוב לנו שיהיה אותנטיות ואינטימיות בפורנו, שזה לא יהיה פייק, שזה לא יהיה סתם שני אנשים מול מצלמה, שזה יהיה אנשים שרוצים וכיף להם ועושים מה שבא להם.
כן, אם אנחנו כבר עושים את זה, למה לא ליהנות?
בדיוק.
זה הדבר הכי חשוב. ותגידי, מי שמשתתף את זאת עוברת איתו על כל אקט לפני, וכזה, יש תסריט?
אני תמיד עושה שיחה מראש לוודא מה הגבולות שלהם, מה הם מרגישים בנוח, ובדרך כלל אין ממש תסריט מסוים, אני אוהבת שזה יותר טבעי כזה, פשוט עושים מה שכיף ונעים, ותמיד מצלמים אקסטרה דברים, ותמיד אפשר לערוך אחרי זה.
מצד אחד, ומצד שני, אנחנו כן מאוד אוהבים לעשות שטויות מפגרות, עם כזה פתיח של לקוח מאיזה אנימה, או עשינו פעם סרטון ריק ומורטי, שהיא מיסטר מיסיקס, ואני לוחץ על הקופסה, והיא מופיעה באפקט כזה.
I'm Mr. Meeseeks, look at me!
מצד אחד... כמה שיותר לתפוס אותנטיות של הפעולות עצמן, ומצד שני, אנחנו כן נורא אוהבים לשחק עם צורה ותוכן, וכן מדי פעם לכתוב גם תסריטים מפגרים.
זה האותנטי שלנו בתחת.
כן, התסריט המפגר נוטה להיות בדקה שתיים הראשונות של הסרטון, ובסוף, באמצע יש הרבה...
כמו גג כזה מצחיק, כאילו.
כאילו איזשהו פתיח חמוד, סגיר חמוד, ובאמצע מזדיינים.
בדיוק.
אבל אתה מצלם אותה לפעמים אנשים, לפעמים גברים, איך זה משפיע עליך?
זה חוויה מאוד מעניינת.
זה נראה לי מאוד מאתגר אישית.
תמיד אני מדברת איתו מראש, כל בן אדם חדש שאני רוצה לצלם, אני מבדעת איתו.
וגם לא בן אדם חדש, כל פעם שמצלמים, וכל פעם שכאילו המערכת יחסים שלנו היא די פתוחה בימינו, אז גם היא שוכבת לפעמים אנשים מחוץ לצילומים, ובאופן כללי כל פעם מה ש... מאוד החוויה הזאת של הצלם הביאה אותנו ללמוד וממש להעריך, זה תקשורת ופתיחות ולא משנה מה עושים, תמיד שואלים, תמיד יש מקום להגיד לא, תמיד יש 100% תקשורת, תוך כדי צילומים, מחוץ לצילומים, אתה כן. אחד עם השני, כאילו גם אם היא מזדיינת שם עם מישהו, יש קשר עין איתי ויש מקום ויש פתיחות, ומאוד מאוד חשוב לנו שהכל יהיה בתקשורת מלאה, ובכאילו קבלה והבנה ואהבה מלאה של הבן אדם השני.
מדהים.
כאילו, שזה משהו שהיה לנו הרבה קשיים איתו לפני, כאילו, עם ניסיונות לפתוח ופוליאמוריה ודברים כאלה, היה הרבה קנאה והרבה קשיים, ודווקא הפורנו הכריח אותנו להתמודד עם הדברים האלה בצורה שעובדת נהדר.
וואו.
כן, זה
כל הכבוד.
זה ממש פתח וחיזק את הזוגיות שלנו בצורה משונה ומדהימה.
וואו. ממש
כן, מדהים. וגם כשרק התחלנו, אני זוכרת פתאום הסקס שלנו השתפר וכל זה.
וואלה.
כן, היה תקופה של סקס מדהים כשרק התחלנו עם הפורנו.
ומה, אתם, יש לכם איזשהו הסבר לזה? זאת אומרת, פתאום זה פתח איזה צ'קרה כזאת?
זה כיף, זה סקסי. אנחנו נהנים מזה.
הכל, מרגש, כיף, סקסי, פותח. אנחנו תמיד היינו פתוחים, הלכנו להרבה מסיבות סקס, גם לפני שהיינו בעסקי הפורנו. מידברן, יש שם הרבה מיניות והרבה עירום באוויר, אז תמיד באנו ממקום של... מיניות, היא באופן ספציפי, תמיד הייתה בן אדם שרצה לחקור כמה שיותר את המיניות ואת המגוון, ונראה לי שמה שאנחנו עושים עכשיו פשוט נתן להפיק לעשות את זה. באופן שהוא הכי מתגמל והכי כיף.
תמיד הייתי ממש מינית, אני זוכרת אפילו בתור טינג'רית, אני כזה מדברת עם ידידים שלי על הסקס, והם כזה, וואט, מה בחורה מדברת על זה. ובאופן כללי זה היה כזה סוג שלא מצאתי את עצמי מהבחינה הזאת, כי אני מאוד... אוהבת לבטא את עצמי, ואני בן אדם מאוד מיני, וגם כשהייתי חשפנית, זה הסוג של ביטוי של זה, אז אני ממש מרגישה שזה באמת כיף לי, אני מצלמת מה שמרגש אותי, ומה שמעניין אותי, ואני קולטת כזה, באנו לצלם עם מישהו חדש, אני כולי כזה מתרגשת, כמו ילדה קטנה.
מגניב.
וזהו, אני ממש אוהבת את זה, לא משעמם לי אף פעם, אני פשוט ממשיכה לחשוב על רעיונות של... מה כיף לי ומה מדליק אותי, וכזה יאללה, מצלמים את זה.
מהמם. יש הרבה ביקורת על תעשיית הפורנו, שהיא יכולה להיות נצלנית כלפי המשתתפים בה, ושלפעמים עולים סרטונים שלא אמורים לעלות, למשל כמו הז'אנר הזה של ריבנג' פורן, של גברים שמעלים סרטונים שהם צילמו עם בנות הזוג שלהם כדי לנקום בהם, ובזמן שהן לא יודעות שהן הופכות להיות פתאום כזה מושא לעוננות של אנשים חיצוניים מכל העולם. ובעצם אתם עושים משהו שהוא עצמאי, את שולטת בהכל, את השחקנית, את סריטאית, את קובעת את כל הדברים האלה, אז בעצם את עושה סוג של פורנו פמיניסטי. זה משהו שאת יכולה להזדהות איתו?
כן, לגמרי, אני באמת ממש מעריכה את החופש הזה, ובתעשיית הפורנו הרגילה, whatever, מה שאנחנו מכירים.
המיינסטרים.
בדיוק. אז זה ממש... יחס הרבה פחות טוב, זה גברים אומרים מה לעשות, וסוג של יש לחץ לשחקנים, לשחקניות לבצע.
כן, אני מניחה שהוא נורא דומה למקום שאת מספרת על החוויה של החשפנות.
כן.
של מקום של ריצוי של האישה שהיא רוצה להיות הכי טובה, גם אם זה אומר שהיא עושה דברים שהיא לאו דווקא מעוניינת.
כן, זה בהם. מקום שהגברים בעצם מנהלים, ואנשים הם כזה חלק מהמוצר. ופה אני באמת בוחרת לעלות רק מה שבא לי, ולצלם רק מה שכיף לי.
ואת גם נהנית מכל אקט לפי מה שאת מספרת.
אני נהנית ברמות.
בניגוד למשהו שזה עבודה כאילו שלא תמיד מעניין.
זהו, אני לא הייתי עושה את זה אם לא הייתי נהנית קודם כל, וזה עבודה הכי כיפית שהייתה לי בחיים. אני באמת אסירת תודה על זה.
אני חושב שאפילו במובן הרחב יותר, המיניות נשית זה משהו שהחברה המערבית, הגברית, ה-whatever, תמיד נכסה, תמיד עשתה מוניטיזציה.
תמיד ניסתה לשלוט בזה.
תמיד ניסתה לשלוט בזה בצורות שונות, והיכולת של הפלטפורמות המדיה החברתית האלה שמאפשרות, OnlyFans, שמאפשר לתוכן מיני שאישה מייצרת מרצונה החופשי להגיע למי שרוצה לצרוך אותו בצורה שאף אחד אחר לא ממנף לשום דבר ואף אחד לא שולט עליה, זה דבר די מדהים באופן כללי, כאילו פשוט מיניות נשית ישירה ופתוחה שאף אחד לא עושה עליה קופה ואף אחד לא מנתב אותה, זה לא משהו שאנחנו מכירים יותר מדי.
כן, אני באמת רוצה שאנשים ירגישו בנוח עם המיניות שלהם, גם נשים, גם גברים שיופו על עצמם, ואני מקווה שאני גם מעבירה את המסרים האלה. פשוט תקבלו את עצמכם ותחקרו ותיהנו, וגם התחלתי לצלם סרטונים לערוץ יוטיוב, שהוא כזה יותר עוסק בנושאים של חינוך מיני.
אה, מגניב. מגיב. מה, שאת מדברת על בשרים מסוימים בסרטים האלה?
למשל, עשיתי סרטון עם חברה, קיטי וגלי מדברות על אנלי, אז דיברנו על הנקודת מבט שלנו, וטיפים וכאלה, ולא מזמן צילמנו סרטון שאנחנו מדברות על BDSM, וזהו, זה משהו שבאופן כללי אני רוצה להעביר מסרים של מיניות חיובית.
כן, מהמם.
לכולם.
ממש חשוב, זה גם חלק מהאג'נדה של הפודקאסט של סקס אפיל, זה באמת לעשות כאילו...
שזה גם נראה לי חלק מעיסוק והאג'נדה של הרבה מהדור שלנו, כאילו אני רואה הרבה אנשים סביבנו שמתעסקים במיניות במקדשים, ומיניות מקודשת, ומיניות מודעת, ותקשורת מקרבת, ואין סוף התעסקויות במיניות. אנחנו עושים את זה מהזווית שלנו, קצת יותר hands on.
את סיפר לי בשיחה מקדימה שכנערה לא כל כך אהבת את הגוף שלך, ובעצם תוך כדי את עברת תהליך, וגם החשפנות הייתה חלק מהתהליך הזה של להרגיש טוב יותר עם הגוף שלך בעירום.
נכון.
ובעצם עברת שינוי של 180 מעלות, כי מתחושה של חוסר שלמות עם הגוף, את פתאום עושה סקס מול המצלמה, ומול תאורה, וזה מאוד נראה לי נורא קשה ומאתגר.
כן, זה לא קשה לי, אולי היה קצת בהתחלה. אבל סך הכל אני כן גדלתי לראות כזה פוסטרים של דוגמניות סופר רזות, ולא מצאתי את עצמי, לא הרגשתי שאני יפה, כי הראו לנו רק אידיאל יופי מסוים. ואז שהתחלתי גם לדגמן ברום וגם להיות חשפנית, פתאום הרגשתי יפה ומושכת וקיבלתי מלא מחמות. וזה ממש הרים לי, וגם נגיד אחרי צילומים שאני רואה את התנומנות הסופיות, אני כזה, וואו, זה באמת נראה טוב, זה כאילו לא כמו הדוגמניות שראיתי כשגדלתי, אבל זה יותר כזה כמו ציורים ממש יופים של ימי הביניים.
אז עכשיו היית אומרת שאת אוהבת ושלמה עם עצמך?
כן.
יפה.
וזה מעניין, כשאני וחתולי נפגשנו, אז זה היה עוד בתקופה שחשבתי שהתחת שלי גדול מדי,
ממש, היא לא אהבה את התחת שלה, היא חשבה שהיא התוסק שלה גדול מדי.
חשבתי שהוא לא פרופורציונלי. אלפי נשים אחרות.
היא לא היה לה בנוח, נפגשנו בפסטיבל מידברן, פתיחות עירום עניינים, אחד הדברים הראשונים שעשינו היה ללכת למחנה שנקרא שטיפלה, שהולכים לעשות מקלחת, והיא נשארה עם בגד ים וונזי, סביב כל האנשים הערומים האלה. היא הייתה הבן אדם היחידי שלבש בגד ים.
לא הרגשתי בנוח להתפשט, כי לא הייתי בעירום בפומבי אף פעם. מהרקע שאני מגיעה, זה היה די טבו לדבר על זה. ובאמת, עם כל הפסטיבלים והמסיבות ועל הדגמן והכל, אז פשוט התחלתי להרגיש יותר בנוח, גם ברום עם עצמי וגם מול אנשים אחרים. ואני כאילו, אם תשימי אותי בחדר עם מלא אנשים, שרק אני ערומה, אני כזה אפקית, כאילו, ברגיל.
ממש.
לא מביך אותי.
זה כיף.
נראה לי שזה באמת מאוד עזר לה להגיע למצב שהיא אוהבת את הגוף שלה, ו...
זה האידיאל, כל הכבוד.
וכמו שאני כל הזמן אומר לה שהיא הבן אדם הכי יפה בעולם, אני מקווה שזה, היא באמת מרגישה את זה.
מתוק שלי.
איזה חמודים אתם.
כן, אנחנו נורא קיצ'ים.
תגידו, מה ההבדל בין סקס רגיל לסקס מול המצלמה? הרבה אנשים חושבים שפורנו חובבים, אז זה סקס אותנטי. אבל זה לא נכון.
אני מרגישה ש... מהזווית שלי זה לא שונה בהרבה, אני כן מתייחסת למצלמה והכל, אבל עדיין די קל לי לגמור, ואני כזה קל לי לזרום, כי אני כבר מרגישה בנוח בסיטואציה מול המצלמה.
כן, אני בהתחלה היה לה קצת יותר מודעות לזה, אבל מהר מאוד זה עבר, ובימינו אין הרבה הבדל בשבילה, בשבילי... הסיפור הוא קצת אחר. אני גם בגלל זה לאט לאט אני עברתי יותר להיות מאחורי המצלמה, ופחות להשתתף בעצמי, כי... כגבר, זה הרבה דברים לחשוב עליהם, נראה לי, המצלמה, הזוויות, הזקפה, הכל ביחד.
לביים, איך זה נראה בפריים.
כן. אז אני הרבה יותר אוהב סקס בלי מצלמה, אפילו ש... כן, לפעמים גם אפשר פשוט להעמיד מצלמה ולתת לה לרוץ ולעשות מה שאנחנו עושים, אבל נראה לי שיותר מדי רקע של סטודנט לקולנוע יש לי במוח. אני לא מצליח לשחרר את הפריים.
OnlyFans היא פלטפורמה שמיועדת למעריצים, כשמה כן היא, ובעצם הם גם משלמים, והם גם יוצרים איתך קשר כל הזמן. זאת אומרת, נכון. את שולחים לך הודעות, את עושה לייבים, עד כמה קרוב הקשר שלך למעריצים שלך, ואיך זה בא לידי ביטוי?
יש כאלה שאנחנו מדברים ממש על בסיס יומיומי, ואני ממש יודעת מה קורה בחיים שלהם.
שיחות נפש כאלה? טובים.
כן, זה מגיע לדברים ממש עמוקים, והרבה מהם מרגישים בנוח לשתף איתי על בעיות במיניות, או דברים שבא להם לחוות והם לא עשו, הם שותפים אותי בכל מיני פנטזיות, או כל מיני שהם מגלים שהם נמשכים למשהו שהם לא נמשכו, כאילו... אני ממש שמחה שהם מרגישים בנוח לשתף איתי, ואני משתדלת לגרום להם להרגיש כמה שיותר בנוח עם זה, ולקבל את עצמם.
נראה לי הרבה אנשים מגיעים בעולם שלנו כבר עם הרבה דפקות לגבי מיניות, ולראות את מה שהיא עושה, נראה לי משחרר להרבה אנשים, הרבה דברים דפוסים בראש של מה לא בסדר, מה מותר, מה אסור. הפורנו שאנחנו עושים מראה לאנשים שאפשר הכל, הכל בסדר. כל עוד אנשים נהנים ממה שהם עושים, וכל עוד אנשים, שני אנשים בוגרים מסכימים לגבי משהו, הכל סבבה, ושום דבר לא צריך להתבייש לגביו, וכאילו...
פשוט תעופו על עצמכם.
כן, ואנשים גם באמת יכולים לדבר איתה על הכל, כאילו, כן. אני רואה שיחות מדי פעם, היא מספרת לי
על... כזה מגיע לשיחות נפש, ויש נגיד זוגות שהם עושים מנוי ביחד, ומשתפים איתי איזה כיף היה להם לצפות בי ביחד, או כזה, ראינו את הצעצוע הזה בסרטון שלך, וקנינו גם כדי לנסות.
מעולה, תדרשי אחוזים בצעצוע.
כן, אנחנו מאוד מנסים להפיץ מסר של קבלה עצמית ואהבה כמה שאפשר במה שאנחנו עושים.
ולא קרו מצבים שמעריצים הגזימו? כאילו, יש מצב כזה, יש פחד מסטוקינג, לדעתי, מאנשים שהם...
למזלי, אין לי סטוקרים, טפו-טפו-טפו, שלא היו.
נראה לי פעמיים עד כה בהיסטוריה של העיסוק היה אנשים שהיו, שקיללו והיו אלימים מילולית, והם נחסמו, וזה לא הגיע לשום דבר מעבר לזה, מזלנו.
זה פעמיים בשנתיים. כי מי שאשכרה משלם, הוא לא, למה שהוא יהרוס לעצמו? הוא רוצה ליהנות מהתוכן.
תכלס.
רוב התקשורת היא מאוד חיובית, כי הוא בניגוד דווקא לאינסטגרם ופייסבוק ופלטפורמות חברתיות אחרות, שמקבלים כל תמונת חשופה שהיא מעלה, היא מקבלת תגובות מאוד לא נעימות לפעמים, דווקא ב-OnlyFans. כל התקשורת היא מאוד מפרגנת, מאוד נעימה, מאוד...
כן, נורא חמודים.
טוב שכך, לפחות זה. מה לא יודעים על אנשים שמצלמים פורנו בבית?
שלא כל החיים שלנו זה רק סקס, יש מלא, אבל לא רק. כאילו, אני גם אוכלת וישנה מדי פעם.
נראה לי, הדבר המרכזי זה אולי משהו שקשור להרבה יוצרי תוכן ציבוריים כאלה, אנשים ביוטיוב וזה, שבפועל... אנחנו קצת כזה חנונים שרוב הזמן יושבים בבית מול טלוויזיה ומחשב, ועורכים דברים, מצלמים דברים, רואים מלא אנימה. נכון שאנחנו גם יוצאים למסיבות סקס ומבלים מדי פעם, אבל...
אנחנו די חנונים.
כן, הרוב הזמן שלנו זה להיות בוריטו על הספה מול הטלוויזיה.
ותגידי, מזהים אותך ברחוב אנשים? כאילו, בגלל...
כן, לפעמים.
כן,
זה לא נכון, יותר ויותר. זהו, זה משעשע, זה חמוד.
ספציפית במדינת תל אביב, הייתי אומר שהיא דמות מוכרת.
כן, זהו, גם לאחרונה כמה פעמים אני כזו הולכת לשתות עם חברים ומזהים אותי, ואז זה משעשע בסיטואציה כזאת.
גם לא קשור כזה. אני שיקורה עכשיו, תעזבו אותי.
כן, היה מצחיק דווקא.
ולסיום, את מתי נראה לכם שתמשיכו עם זה?
מתי שיזרום, ברור לי שזה לא לנצח, אבל כל עוד אנחנו נהנים מזה, ולשנינו זורם, ולשנינו כיף. אני מרגישה שיש עוד מלא דברים מגניבים שבא לי לצלם.
כן, כאילו אין לחצים עלינו מבחינת מה לעשות ומה לא לעשות, אז כל עוד יהיה לנו כיף, כן, כל עוד אנחנו נכנס כסף מזה שאנחנו עושים את מה שאנחנו נהנים לעשות, זה כנראה ימשיך לקרות.
מדהים.
לגמרי.
טוב, קיטי וחתולי, אאחל לכם בהצלחה. אתם נורא מגניבים.
תודה רבה.
תודה.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ב-Ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.